קודם כל ערב טוב לכולן. זה, זה לאט לאט... כן, אבל לא נורא. הנה, חיזקתי, חיזקתי, זה יהיה בסדר. האמת היא שהיום בהתכתבות של הקבוצה של, של השירה, דיברו משהו זה שראש השנה זה שבוע הבא. זאת אומרת, לא, שבוע זה שבוע הבא, יום שישי זה כבר ראש השנה. אז אני הכחשתי בתוקף ואמרתי להם, לא, לא, אתם טועים, תבדקו, כאילו זה ממש לא, זה לא. וקלטתי שאני כזה, לא, 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 לא. ואז אמרו לי, טוב, את טועה. אז המנהלת טועה. אז מה, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. זה לא, זה לא, זה לא. פתחתי יומן והודיתי בטעות, עשיתי וידוי תשובה והודיתי בטעות שבאמת... זה לא השבוע הזה, אנחנו יום יום שני. אז לא שבת, שבת הבא זה כבר ראש השנה. כן, זה ראש השנה. למה ההיסטריה? למה אני כל כך נלחצת מראש השנה? האמת שאני נלחצת קצת. כאילו כל מיני נושבת, מרגיעה את עצמי, נראית עצמי, טוב, היינו באומן שבוע שעבר. עשינו כאילו, בסך הכל את בסדר, כן? אבל ראש השנה זה לא שהייתי חילונית, חילונית. אז ראש השנה היה כזה נורא happy new year כזה, נכון? תפוח בדבש, שנה טובה, שנה חדשה. הרבה, לי, עבורי, את תגידי לא נכון, אני מדברת על הרגשה שלי.
המנהלת, המנהלת, סליחה.
אל תכחישי את התחושות המנהלת. ואחר כך עם השנים, עם התשובה, הגיע המקום של הבנה שזה יום הדין, היום הרת עולם, היום יעמיד למשפט, כל יצוריו, מי לחיים, מי ל... כל ה... כאילו, ראש השנה זה יום שנקבע בו כל מה שהולך לקרות השנה. גשם, מים, שמחות, סוב השמחות, כן, הכל, הכל נקבע בראש השנה. ומשנה לשנה אני מוצאת את עצמי משתבללת לעוד איזה פינה שאני מרגישה שאני צריכה לבדוק עם עצמי מה זה ראש השנה עבורי ואיך אני רוצה להגיע לשם. כי כשאנחנו מסתכלים על ראש השנה, והאמת היא שהרבה מהחשיבה שאני מדברת איתכם עכשיו, זה דברים שקראתי בספר של איתמר שוורץ, הרב איתמר שוורץ. לפני הרבה הרבה שנים הוא העביר אצלנו סדרת שיעורים, אבל אז יצאו עליו כל מיני, לא משנה, יש לו סדרת ספרים מקסימה שנקראת בלבבי משכן אבנה. הוא בא מהעולם הליטאי, והוא כזה די גילה את החסידות וברסלב, והוא הביא שם דיוקים מאוד יפים. וזה מאוד התחבר לי, אנחנו את השיעור האחרון פה עשינו לפני החופש, כן, לפני החופש הגדול, וסיימנו את מסע מעבדת בת מלך. והמעשייה של רבי נחמן שמתאימה מבחינתי לראש השנה, השנה, ראש השנה של השנה שלי, זה המעשייה ממעשה מעבדת בת מלך, המשפט הראשון שלו, המשפטים הראשונים שלו. מבחינתי זה הולך להיות ראש השנה שלי, אני הולכת להתמקד בנקודה הזאת. כשההבנה היא שראש השנה זה לא רק יום דין, זה לא רק יום של משפט, זה לא רק יום מקום של עיראה, אלא יש פה שילוב מאוד עדין שהעיר לי את זה לראשונה הרב איתמר שוורץ, שהוא בעצם בא לדיבר על זה, שאנחנו יודעים שמעגל השנה מסתובב, וכל יום יש לו את הארת היום המיוחדת, את ההשפעה ואת הסגולה של אותו יום, מזמן בראשית, מימי בראשית, כל יום יש לו את ההשפעה שלו, כמו שיום הכיפורים להבדיל, כן, שזה יום המכילה, יש איזה מקום של כפרה עולמית, שגם אדם שאפילו לא מתכוונן, לחפר, עצם מהות היום מחפרת. אתה כאילו תובל בתוך המקווה של היום הזה שנקרא יום הכיפורים. זאת אומרת, יש לכל יום במהלך השנה את ההערה המיוחדת של היום הזה. והוא כתב פה בצורה מאוד מדויקת שהיא מאוד מתחברת לי לצורך שלי השנה. אני השנה, יש לי צורך להגיע לאיזשהו קשר עם ריבונו של עולם, ממקום של תיקון של מערכת יחסים. אני רוצה לברר את מערכת היחסים שלי איתו, אני רוצה לתקן אותה, אני רוצה להגיע שם למקומות עמוקים יותר, קשורים יותר. והוא מדבר כאן, הרב איתמר שוורץ, על המציאות, שאם אנחנו בעצם חושבים על זה, העולם נברא בשבעה ימים, ביום השישי נברא האדם, נברנו, כן? ומספר את זה הרב איתמר שוורץ, כמו שכתוב בתורה, שבעיקרון היה אמור להיות בריאת האדם ביום ראשון, בריאת חווה לקראת הצהריים, בעיקרון היה אמור להיכנס יום השבת, והעולם היה בעל תיקונו. זה היה אמור להיות התוכנית האלוקית המקורית, מה שנקרא. ולולך את אדם הראשון, לא היינו מגורשים מגן העדן, וכמובן שאנחנו מדברים על הדבר הזה, זה איזושהי גנטיקה רוחנית שמלווה את כולנו. זאת אומרת, חטא אדם הראשון זה משהו בגנטיקה הרוחנית שלנו, גם זה משהו שמולד בתוכנו. ולכן אם אנחנו חושבים על זה, ביום שישי שיגיע, שזה יהיה ראש השנה, אז יום שישי, שזה גם היום הרת העולם, כן, זה גם יהיה הזמן של עד אחר הצהריים, שזה יהיה הזמן שלפני חטא אדם הראשון. זאת אומרת שאנחנו הולכים להיות בתוך מהות של יום, שרובו היא המהות שלנו שלפני חטא אדם הראשון, שלפני החטא. ואם אנחנו חושבים על זה, יש לי אפשרות למשוך הערה מהיום הזה של יחסי קרבה, קשר עם אלוקים, שנובעים מכל המהות שלי שלפני החטא. מה היה לפני החטא? כאילו, בדרך כלל שאנחנו באים לדבר על ראש השנה, אנחנו מדברים על חודש אלול, חודש של תשובה, אנחנו עושים וידוי, אנחנו עושים וידוי על חטאים, אנחנו באים לחזור בתשובה, אנחנו באים לתקן את המעשים שלנו, את המחשבות שלנו. אבל יש פה נקודה הרבה יותר פנימית שאפשר להתבונן עליה. הנקודה הפנימית שאפשר להתבונן עליה זה מה הייתה מערכת היחסים שלי הראשונית עם ריבונו של עולם, לפני שנפלנו לתוך מציאות של חטא אדם הראשון. אתם מבינות על מה אני מדברת? למשל, אני אתן את זה דוגמה, שמתי לב שבפרשת בראשית, כל הפרשה של חטא אדם הראשון ואדם וחווה, שמתי לב שפעם ראשונה בתורה שמובאות רגשות אנושיים. מה הרגש האנושי הראשון שבעצם מובא שם? בושה. 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 שהם מרומים, וכתוב שהם לא התבוששו. זאת אומרת, המציאות שלנו לפני החטא היא מציאות של חיים בלי רגש הבושה. עכשיו, רגש הבושה הוא רגש מאוד 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 מרכזי בחיים שלנו. הוא רגש גם מאוד מניע. והתחלתי לחקור את הנושא של רגש הבושה. יש ספר מאוד יפה שאני מאוד אוהבת אותו, של ליאור אנגלמן, לעשות את עצמך, מסע בעבודת המידות. וישבתי לקרוא על מידת הבושה. עכשיו, קודם כל אנחנו מבינים שכל מידה יש לה את הרזולוציות שלה, זאת אומרת, יש לה את המנעד של אותו רגש, ויש את המנעד הזה שהוא הולך לכיוון רגע, יש את המנעד שהוא בעצם, איך מחבים את זה? יש לי טלפון חדש, הנה. כל רגש יש לו מנעד, כמו שלמשל כעס, כן? יש לו מנעד של רגשות. גם לכל רגש יש את המקום החיובי שלו ויש את המקום השלילי שלו. וזה איזשהו מנעד שאנחנו צריכים להבין איפה הרגש הזה צריך להיות מבחינה בריאה יותר, מבחינה מאוזנת יותר. עכשיו, רגש הבושה, בעיקרון, אנחנו יודעים שביהדות מאוד מחזקים את רגש הבושה. אומרים שאדם שהוא יש בו בושה, זה מתחבר עם ענווה, מי שבוש אז הוא זוכה לגן עדן, ובני ישראל הם ביישנים ורחמנים. זאת אומרת, יש לרגש הבושה המון תימוכין, שזה רגש מאוד מאוד חיובי. מצד שני, יש רגש של בושה שהוא מביא אותנו למקומות יותר שליליים. רגש של בושה שמביא אותנו למקום של חידלון, של תחושת אשמה שמקפיאה אותי. ואני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה ממה שהוא מתאר את זה פה, כדי להבהיר את זה. כי מה שאני שמתי לב, כן, בחשיבה שלי, זה שאנחנו מדברים על חודש אלול כחודש של תשובה, ולשוב אל המקור, לשוב אליו, כן, המלך בשדה, הוא מחכה שנשוב אליו. אבל מה שאנחנו רואים בשטח, אני לא יודעת, מה שאני רואה בשטח שלי, לאו דווקא בשטח שלכם, שיש איזשהו תחושת ריחוק מהקדוש ברוך הוא. ותחושת הריחוק הזאת מתבטאת מאוד יפה בפרשה של אדם וחווה. כי ברגע שהם חוטאים, ברגע שאני חוטאת, ברגע שאני עושה איזשהו משהו חטא, מעבר לזה שהוא מקים מחיצה ביני לבינו, התולדה של זה, לפי הפרשה של אדם וחווה, התולדה של זה זה בעצם בריחה שלי ממנו. כי כשבושה מגיעה מהמקום הלא חיובי שלה, לא ממקום של ענווה, ממקום של רוממות, ממקום של רצון לתקן, ממקום של רצון להתקרב, הרי לכתחילה, כשיש מערכת יחסים מאוד מתוקנת, ואני מאוד אוהבת מישהו, אם אני פועלת לא קשורה, אז אני מתביישת שהתנהגתי אליך ככה, ואני ממש רוצה לבוא לבקש ממך סליחה כדי להתקרב אליך שוב. אבל אנחנו רואים שאדם וחווה, כשהם חוטאים את החטא הראשון, התגובה שלהם זה לא לרוץ לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אני אוהב אותך וסליחה, פעלתי לא נכון. או אני רואה שכשאני עושה משהו לא נכון, כן? רוב הפעמים, זה לא שאני רצה ואומרת, וואי, סליחה, עשיתי כך וכך וכך וכך, ואני רוצה לשוב ולבקש על זה סליחה ולהתקרב בחזרה. אלא יש איזושהי התרחקות שהיא, נכון, החטא מוריד מחיצה בינינו, אבל אז המחיצה הזאת יוצרת עוד מחיצה ועוד מחיצה ועוד מחיצה, עד כדי כך שאנחנו בסופו של דבר חיים חיים, שכאילו, אני נזכרת, כן, להתפלל, לעשות וכדומה, כאילו, יש פה איזושהי מציאות של ריחוק, שבסופו של דבר, הקרבה הזאת של אהוב, ידיד נפש, שאני מרגישה כאב על, על בושה של כאב, של צער, שהכאבתי, שפגמתי, שהכזבתי, ההרגש הזה לא נמצא באמת. הוא לא נמצא שם. בדרך לבדוק את זה היא באמת להבין שתשובה זה לא רק עזיבת החטא. אני לא מדברת על דרכי התשובה של רבי יונה, וזה רבניות גדולות ממני, אני לא רבנית, יסבירו על כל נושא של דרכי התשובה. אני מדברת פה על איזושהי דקות של נפש שאני מרגישה אצלי בפנים, ואני בטוחה שיש עוד אנשים ששותפים איתי להרגשה הזאת, שאין לנו אפילו את הבושה הזאת שחטאנו. אני לא אומר, כאילו, עכשיו דיברתי לשון הרע, כן, נניח. יכול להיות לי איזושהי אכזבה מהציפייה שלי מעצמי, שאני אדם רוחני או אדם... אבל אין לי את הכאב הזה, אין לי את המקום הזה של ההרגשה של הריחוק ממנו. אנחנו רואים שגם אדם וחווה, שהם היו באמת ברמת... אומרים שכל הנושא של אדם וחווה וחטא אדם הראשון, רק לעתיד לבוא כשיבוא משיח, בכלל נבין מה היה שם, כן? זה דברים מאוד מאוד גבוהים. אבל כשנסתכלת על זה בפשט, הם חטאו, הם יחזבו, הם לא עשו מה שמצופה מהם, כן? והתוצאה של זה הייתה התרחקות, עד כדי כך שהם אפילו קיבלו יראה, פחד, כן? פחד, אשמה, בושה, אבל כל הרגשות האלה הובילו אותנו, וזה בגנום שלנו, הוביל אותנו למציאות שאנחנו רק יותר ויותר מתרחקים, יותר ויותר מתחבאים, יותר ויותר במקום של תחושה של גם לא מעיזים לבוא ולהודות בזה. גם וידוי שאנחנו עושים הוא ממקום מאוד, הנה מגיע, תודה נשמה, מגיע ראש השנה, אז יש את יום הדין, ועכשיו אני צריכה לעשות וידוי, עכשיו פתאום זה זמן של חשבון נפש. אז קודם כל טוב שיש ראש השנה, כן? זה טוב שזה חוזר, זה טוב שזה מאפס אותנו, אני קוראת לזה, זה מין סוג של ריסטארט, אבל באמת שאנחנו עושים את הריסטארט, אז אנחנו צריכים באמת לבדוק את הדקות של הדבר הזה. מה קורה? למה אדם וחווה חטאו, ופתאום ירדה לעולם תחושת הבושה, ולא מהמקום החיובי שלה, של בני ישראל רחמנים וביישנים, אלא מהמקום השלילי של תחושת בושה, שגורמת לי לאיזושהי התרחקות במערכת היחסים שלי, מאותו... גורם שהכזבתי. למה זה קורה? אז בוא נקרא משהו מאוד יפה מהספר של אנגלמן, לעשות את עצמך ונקרא. והוא אומר דבר, תראו דבר מאוד, הוא אומר פה דבר מאוד יפה. הביישן, הוא קודם כל מדבר על זה שתופעת הביישנות, כן? דיברנו על זה, בני ישראל ביישני ורחמני, וצריך להיות לא הביישן למד, יש לזה המון דברים חיוביים בתחושת הבושה, כן? בדרך כלל מידת הבושה מיוחסת לאדם ירא שמיים, זה הסכמנו ושמנו בצד, אבל בואו נבין מה קורה במנעד של תחושת הבושה עם מקומות שפוגשים אותנו יותר. והנה תופעת הביישנות המסוכנת וכנראה הרווחת ביותר, היא ביישנות בשירות הגאווה. אוקיי? זה נשמע תחילה כמו דבר והיפוכו, כי הרי בושה, אמרנו, זה כמו אחות, מילה נרדפת לענווה. אז איך אפשר שיהיה בושה עם גאווה, כן? ובואו נסביר את זה. הוא אומר את זה פה ככה. הביישן, כמו כל ביישן, מודע לפער בינו לבין הציפייה ממנו. הוא בא וטוען פה שתחושת הבושה בעצם קורית לנו כשאנחנו מאכזבים. יש ממני ציפייה, ואני לא עומדת בציפייה הזאת, אז יש איזושהי תחושת בושה, תחושת בושה שלי מפני אנשים אחרים, תחושת בושה שלי מפני עצמי, או מפניו, כן? הכזבתי. אני מדלגת קצת, והוא אומר דבר כזה. הבעיה נעשית קשה הרבה יותר, כאשר החשש מפגיעה בכבודו, או ירידה בשמו הטוב, מסתיר אדם חולשות קיומיות שמשבשות את חייו. זאת אומרת, הוא בא ומסביר פה, שבעולם מסתובבים, זה ארוך מדי לקריא את זה, אני אסביר את זה, הוא בא ומסביר פה דבר מאוד יפה, הוא בא ומסביר שתחושת הבושה, כשאני מרכז העולם, ומה שמנהל אותי זה האגו שלי, אז כשאני מאכזבת, מתוך מקום של איזשהו רצון לפרפקציוניסטיות, אני אסתיר את המעשה שבשלו יחזבתי. אני אסתיר את הנפילה שלי. אני אסתיר את החטא שלי. זאת אומרת, בושה מהמקום השלילי היא בושה שנובעת מסיבה שאני יחזבתי את עצמי, יחזבתי אותו, אבל מה שמניע אותי כאן כרגע זה לדאוג שהתדמית שלי תישאר חיובית בעיני הסביבה, ואולי אפילו בעיניו. ולכן אני עסוקה בלהתחבא ולהסתיר את הנפילה שלי ואת החטא שלי. לכן אדם וחווה, כמו שאני רואה את זה, כן, כשאנחנו מסבירים את זה בצורה כזאת, בגן עדן, הרי שם אמרנו, הרגש הראשון האנושי שמתבטא בפרשה, הפעם הראשונה שמוזכר רגש בתורה, זה רגש הבושה. כן, הם היו ערומים ולא התבוששו. זאת אומרת שהמציאות שלנו לפני החטא היא מציאות שאנחנו חיים באיזשהו מקום של פתיחות, קבלה, חיבור, אהבה, נוכחות אלוקית, אין לנו שם בושה. הם היו ערומים, זה לא היה סיבה להתבייש, הכל היה פתוח, לא הייתה הסתרה משום דבר. מהרגע שהם חטאו, יורדת לעולם, יראה, הם מתחבאים, והיראה וההתחבאות היא נובעת מתחושות של אשמה ובושה. ואז אנחנו מגלים שהאשמה ובושה האלה בעצם מרחיקים אותנו מהאלוקות, הם בעצם בורחים מאלוהים, ומה אלוהים בא ושואל אותם? אייקה. ואני חושבת שכשראש השנה מגיע, ואנחנו כמהים לחיבור מחודש עם אלוקים, עם בורא עולם, הקריאה שאנחנו צריכים לשמוע זה אייקה. לאיפה הלכת? לאן נעלמת? כי אני יכולה להתעסק בראש השנה בלהגיד את כל התפילות ואת כל הוידויים בלחש, כי יש עניין שבראש השנה לא אומרים את הוידויים, הרי ראש השנה אנחנו צריכים, ביום כיפור אומרים את הוידויים, וגם צריך מאוד לזהר עם הוידוי איך אומרים אותו, כן? כדי שלא יקטרגו עלינו וכדומה. אבל צריך להבין שראש השנה, מעבר לזה שהוא יום דין ויום משפט, הוא יום של המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, כשאני מסתכלת על המציאות שלי בעולם הזה, אז אני בעצם צריכה להבין שיש לי שתי אופציות איך שאני חי את החיים שלי בעולם הזה. או שאני חי את החיים שלי בעולם הזה, שאני מרכז העולם, ורובנו חיים ככה, כן? רובנו חיים את החיים שלנו באופן שאני מרכז העולם. אני רוצה, אני הולכת, אני מתפללת, אני משתוקקת, אני מחכה לישועה, אני מתייחסת, אני אוהבת, כן, אני מרכז העולם. ויש אופציה שנייה, שמרכז העולם זו האלוקות. שריבונו של עולם הופך להיות מרכז העולם. עכשיו, אני מגיעה ליום ראש השנה, ואני יודעת שזה יום הדין. כן, ביום הזה יקבעו מי לחיים, מי למתים. עכשיו, כשאני מגיעה ליום הדין, ליום המשפט, בטבעיות שלי אני מגיעה עם אני. אני רוצה, אני רוצה חיים, אני רוצה בנים, אני רוצה מזונות, אני, נכון? אני מרכז העולם. עכשיו, אני גם עומדת למשפט. מה, אני לא אהיה מרכז העולם? אני, הסתכל עליי, אני. המדהים זה להבין שזו טעות, על אף שזה יום הדין, ועל אף שאני עומדת למשפט. זאת תהיה טעות מצידי להגיע ליום הזה של ראש השנה, כשאני מייחסת לעצמי את נקודת הכובד המרכזית של העולם והחיים שלי. אם אני מגיעה ליום הדין הזה, כשהוא הופך להיות מרכז העולם, שהוא המרכז של הכל, וכל מה שעליי לבדוק ביום הזה, זה איך אני ממליכה אותו, ואיך אני בעצם יוצרת מציאות של חיבור מחדש למה שהיה לפני החטא. עכשיו, איך נדע מה היה לפני החטא, נכון? למי שהכרה, התחלנו את השיעור בזה, שעיקר היום של ראש השנה, מבחינה ההיסטורית של היום הזה, יום שישי נברא אדם, נבראו אדם וחווה, ונכנס יום השבת. החטא של אכילת עץ הדעת היה ממש לפני כניסת שבת. אם הם לא היו אוכלים מעץ הדעת, הייתה נכנסת השבת, הם היו זוכים לשבת בגן עדן, אדם וחווה, וזהו, סלמת כל טוב. כל העולם היה בעל תיקונו. לא טראמפ, לא מלחמות, לא עניינים, לא כל הגדשדור הזה שאנחנו עוברים כך וכך דורות, כן? אבל בתוך הסיטואציה הזאת, ההבנה היא שמרביתו של ראש יום ראש השנה, מרבית היום, מבחינה רוחנית, מבחינת ההערה של היום הזה, זה מציאות של הערה של יום, של מציאות שלנו לפני החטא. זאת אומרת, היום הזה יש לו סגולה של הערה וחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא לפני חטא אדם הראשון. לפני שהייתה בושה, לפני שהייתה אשמה, לפני שהיה רע בעולם, לפני שהיה פירוד, לפני שהיה עץ הדעת, כן? זאת אומרת שיש לנו אפשרות לקחת, כמעט בכל החלק הראשון של היום הראשון של ראש השנה, יש לנו אפשרות לקחת אור וגם להרגיש בנפש, מבחינת נפש, מקום וזמן, להרגיש את החיבור הזה שלפני החטא. מה היה שם לפני החטא? מה היה לפני שהיה פחד, יראה, ריחוק, אשמה, בושה והתחבאות ממנו, והתרחקות ממנו. מה היה שם לפני? ואי אפשר להתעלם מהמעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב שסיימנו אותה בחופש, ולא להבין שרבי נחמן מספר לנו מה היה. הוא מספר לנו מה הייתה המציאות שם. כי בתורה כתוב שהם הסתובבו בגן עדן, כן? אנחנו מבינים שהם היו בגן עדן, זה איזשהו משהו כזה לא כל כך ברור מה הייתה מחתי היחסים שם. אנחנו יודעים שהייתה קרבה, אנחנו יודעים לא יודעים בדיוק מה היה שם. אבל אני רוצה להקריא לכם את המשפט הראשון, את החלק הראשון של רבי נחמן במעשייה, כדי שנבין שזו המציאות שהייתה לפני החטא, וזו המציאות שאני יכולה בראש השנה לחשוף אליה, לרצות אותה ולהתפלל אליה, ואנחנו גם קצת נתמקד באיך עושים את זה. מעשה מעבדת בת מלך, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומע היה לו הרהור, תשובה וזוהי. מעשה במלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שאלות וביקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. מה מספר לנו פה רבי נחמן? בעצם, את הקשר האמיתי שהיה לנו עם ריבונו של עולם, לפני שנפלנו למציאות של עולם הפירוד ועולם החטא. שזו בעצם הערה רוחנית שאני יכולה לקבל ביום ראש השנה ולחשוף לחיבור הזה. מה היה שם? קודם כל המילה שהכי תפסה אותי זה שהוא היה משעשע אימא. היה לנו יחס של שעשוע. מה זה שעשוע? שעשוע זה כיף, זה חיבור, זה חיות, זה חדווה, זה עניין, זה אהבה, זה משחק. כשאני עומדת בראש השנה עם כל המחזור הזה, האם אני יכולה לעצום עיניים ולהגיד לעצמי, והיה משעשע עם הנה, עוד לא הגיע אחר הצהריים, הנה אני עכשיו עדיין נמצאת במציאות הזאת שלפני החטא, זה הערה של יום שיורדת עלינו, זה הערה של חיבור, של אחדות, של אהבה, והיה מחבבה מאוד. אני אהובה, אחר כך נתעסק עם החטאים ועם הנפילה לתוך החטא, עם הוידוי ועם העונשים, האם אני יכולה לחזור לקשר הראשוני הזה, להתגעגע אליו? האם אני מבינה שהוא מתגעגע לקשר הזה? והיה אביה מחפשה אנה ואנה, והלך לחדרה בלילה, הלכה לחדרה והיא איננה יותר. אני תמיד אומרת, הלכה לחדרה ואיננה, זה החדרים שבלב. איפה נעלמתי לעצמי? איפה הלכתי לאיבוד? אני חיה בלב שלי? אני מרגישה בלב שלי? אני מרגישה אהבה, שמחה, חיות, חיבור. אליו? איפה הלכתי? איפה הלכתי לאיבוד בתוך כל המקום הזה? כי צריך להבין שכשרבי נחמן מדבר על השעשוע ועל האהבה, וכל המעשייה שלו שלמדנו אותה לאורך השנה, כל המעשייה שלו, הוא לא מדבר על מציאות של מושלמות. כל המעשייה שלו, שוב ושוב, הוא מוכיח לנו שאנחנו נופלים וחוטאים, ומתכווננים ושוב פעם לא מצליחים. וכשאני מסתכלת על כל הקבלות שקיבלתי בראש השנה שעבר, בראש השנה שלפני ואלול שלפני, כמה זמן החזיקו הכוונות האלה. אבל הכוונות האלה בעיקר לא מחזיקות, כי כשאנחנו באים למערכת יחסים איתו, שהיא מערכת יחסים של תחושה של אשמה, בושה, וידוי, חטא, ניסיון לתקן את עצמי בכוח, אבל אין שם חיבור אמיתי, אין סיכוי שזה יחזיק מעמד. זה כמו, מתאר את זה פה מאוד יפה, הרב איתמר שוורץ בספר שלו, בלבבי משכן לבנה, הוא מתאר את זה מאוד יפה, הוא אומר שתשובה, נכון, רבנו יונה כותב שזה עזיבת החטא, וידוי ועזיבת החטא, אבל הוא אומר, בוא ניקח דוגמה של אדם, שיושב ולומד תורה כל היום, שזה מאוד חשוב, באמת אחד הדברים החשובים והיפים, והוא אדם שהוא לא עושה חטאים, לא, מה שנקרא, אין לו יותר מדי יצר הרע, כן? לא מדבר לשון הרע, לא מדבר כמעט בכלל, לא זה, לא. אין לו בדיוק על מה לעשות תשובה, בוא נאמר, כך לקראת יום, ראש השנה, יום כיפור. אז הוא שואל פה שאלה מאוד עמוקה, הוא שואל, האם הוא באמת באמת מרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב שלו? עכשיו, אני לא אומרת, ברור שיש כאלה שכן, כן? אני מדברת, אתם יודעים מה, עזבו, לא לומד תורה, אני מדברת על עצמי, בסדר? כמה חטאים כבר, בסדר, לשון הרע, מודה, מתוודה, בסדר. האם אני באמת, באמת, באמת מרגישה את הקדוש ברוך הוא אצלי בלב? האם הוא באמת מרכז העולם שלי? כשמגיעים לראש השנה ואומרים לנו מלכויות, כן, מה זה מלכויות? עיקר המצווה של היום הזה זה להמליך אותו, זה להגיד אתה המלך. אבל איך אומרים באדון עולם? אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא גם מלך לפני שאני נבראתי ולפני שנברא בכלל אדם ראשון, הוא מלך והוא מלך. אז למה הוא צריך שאנחנו נמליך אותו? כל שנה מחדש, הרי הוא המלך. יש פה איזושהי רזולוציה עדינה שאנחנו צריכים להבין שההמלכה של הקדוש ברוך הוא היא לא המלכה מהפה החוצה, ואני עכשיו אקרא את כל המחזור, שזה יפה מי ששורדת את זה. כאילו, וואו, אני הפרעת קשת, זה ממש קשה לי, אני מזיעה שם, כן? דופקת לעצמי, אקח את הרגל, נו, תתרכזי, תתרכזי. אבל כשאני ממליכה אותו על העולם, הוא לא צריך את ההמלכה הזאת שלי, באמת שאני אמליך אותו על העולם, הוא צריך את ההמלכה שאני אמליך אותו עליי. אומר את זה הגאון מווילנה מאוד יפה במחזור שלו, הוא אומר שממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אדם צריך ממש לכוון איך הוא ממליך את זה על עצמו. איך הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על האיברים שלו. מעין אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני ממליכה אותך על הידיים שלי, שאתה תנהיג את הידיים האלה, שאתה תמלוך עליהם, שאתה תמלוך על הגוף הזה, שאתה תמלוך על המחשבות האלה, שאתה תמלוך על הדיבורים שלי, על המעשים שלי. האם אנחנו באמת עושים את ההמלכה הזאת מהפה החוצה, או שאנחנו באמת באיזשהו מקום של התבוננות פנימית, של איך אני, מה זה נקרא להמליך אותו? האם אני מקבלת את המציאות שאתה מביא עליי באהבה, בהבנה שאתה מנהיג את העולם, שאתה לטובתי, שאתה נמצא פה במקום, כי אם אנחנו בודקות את מערכת היחסים שלנו איתו, ואני שוב, אני אומרת, ראש השנה לדעתי, זה ההזדמנות, לסדר את כל מערכת היחסים הזאת מחדש. מה אני מרגישה אליו באמת? האם בגלל שאני מרגישה אשמה ובושה מאיך שאני מתנהלת, אני בורחת ממנו ומתרחקת, או יותר גרוע, שאני אפילו לא מרגישה אשמה ובושה? האם אני מרגישה יותר מזה, שבגלל שהמציאות לא מתכתבת עם הרצונות שלי, יש לי אפילו איזושהי טרוניה כלפיך, איזשהו כעס, אני אפילו מעין מוציאה אותך מהחיים שלי? כי לא באת לי טוב, לא שמעת בקולי. אני אמרתי לך שאני רוצה א' ב' ג' ד', ואתה יעזת להביא לי מציאות אחרת, ואז בכלל אני שם גם מתרחקת, ממשיכה להתרחק וממשיכה להתרחק. זאת אומרת, כל הבחינה הזאת של מערכת היחסים שלי איתו, יכולה בראש השנה הזה לעבור תיקון מחודש. כי אני יכולה גם להמליך אותו ולהגיד, נכון, אתה המלך, מתוך מקום של ייאוש. כותב את זה מאוד יפה הרב, ממכתב מאליהו, הרב דסלר. הוא כותב את זה מאוד יפה, זה משהו שמאוד רציתי להקריא את זה. כי רבנו אומר, אין ייאוש בעולם כלל, אבל מאוד אהבתי איך שכתב את זה פה הרב דסלר, שהוא כן היה רוצה שנתייאש, שיש ייאוש בעולם, אבל מה זה הייאוש הזה? דקה. נראה לי שלא הבאתי את הספר הנכון. לא, כן הבאתי את הספר הנכון. תראו איזה יופי הוא אומר. הוא אומר דבר כזה. הוא מדבר על הגלות של המלכות הרביעית, בעקבה דמשיך החוץ באיסגי, כן? וזוהי השליטה מצד הגאווה, שאנחנו רואים עכשיו בחוש באבנותינו הרבים. וזהו סוד אורך הגלות במלכות הרביעית. זאת אומרת, אני מקשרת את זה לנושא של הבושה שאנחנו מרגישים, שאמרנו שהבושה שלנו היא בושה שמורבבת עם גאווה, ולכן גם כשאני נכשלת, גם כשאני עושה חטאים וכדומה, ההתרחקות שלי היא נובעת מזה שיש לי איזושהי גאווה פנימית. דרך אגב, גם אדם וחווה, כשאנחנו מסתכלים על הסצנה שם בגן עדן, והייתם כאלוקים, אומר להם הנחש, שמכניס להם את הקנאה והתחרות הזאת איתו, אז אחת הסיבות שהם אוכלים מעץ הדעת ובורחים ומתחבאים, זה גם כן באמת מתחבר עם המקום הזה של הגאווה, של חוסר היכולת להגיד סליחה טעיתי, כן? כשהוא שואל אותה מייקה, הציפייה הראשונית של ריבונו של עולם הייתה, שאם אתה נופל ואם אתה נכשל, במנגנון הטבעי שהוא ברא אותנו, אנחנו אמורים, עם תחושת הבושה הטבעית הנכונה של הענבה, זה להגיד, וואי, סליחה, טעיתי, ולרוץ לחפש קשר איתך מחדש, להוריד את המחיצות בינינו. אבל להיות והגאווה היא משהו שמאוד נכנס ממה שנקרא, מהסצנה שלנו של הנחש וחווה, ונכנס לנו מאוד גדלות, והייתם כאלוקים, זו שריטה גנטית עמוקה, שאנחנו מסתובבים תחושת גדלות, אז כותב פה הרב דצלר שבאמת הגאווה הזאת היא משהו שמונע את הגאולה. ואז הוא אומר דבר כזה, בבחינה הזאת, גם לבחינת הגאווה צפוי קץ, והיינו כשהרע יבטל את עצמו לבסוף, כן? כאילו, ואין ספק לכל עין בוחנת שלכיוון הזה מובילים הוראות זמננו, כן? אנחנו רואים, לאט לאט מורידים לנו את כל גאווה אפשרית שיש לנו, איך אני קוראת לזה, מושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים. כמה, אני זוכרת שראיתי פעם שמישהו כתב, שמדברים על, מאוד על הנושא של גאווה, שהדורות הקודמים דיברו מאוד על הנושא של לבטל את הגאווה. וכתבו שהדור של עכשיו, מדברים איתו לא על לבטל את הגאווה, אלא אין ייאוש בעולם, כלומר אל תתייאש. כי המציאות האנושית הובילה אותנו כבר למקום כזה, שכבר על מה יש לך להתגאות? כאילו אתה לאט לאט קולט שיותר ויותר תחומים בחיים שלך, בכלל לא נמצאים בשליטתך. לאט לאט אנחנו מאבדים את המלכות שלנו יותר ויותר, אז כאילו על מה יש לנו כבר... וכותב פה רב דסלר, אין ספק לכל עין בוחנת שלכיוון הזה מובילים מאורות זמננו. הרי ראינו בחוש לאן הובילה גאוות האדם בעבר הקרוב, וכן בעובר רואים אנו איך נסתלקה מהעולם שעננות החיים וביטחונם החומרי. עוד מעט, כותב הרב דסלר, התברר לכל שהעולם הזה כבר שבור לרסיסים ואין עד מוצא לתיקונו. וכך מציב אותנו שבר גאון האדם בפני ברירה איומה ומבעיתה. או... לאבד כל תקווה לתיקון מכל וכל ולטבוע בתאום הייאוש, או לבוא לידי הכרת אמיתות הרוחניות, ובמקום הייאוש הבהמי לשום את ביטול היש בפני הדר כבודו יתברך. ובזה תבוא מהות האדם לידי ברור, כי מי שעבדה ממנו נקודה פנימית, הוא יאבד, יעובד בייאושו, או יאבד עצמו לדעת חס וחלילה, מתוך צער עבדת העולם הזה. אך מי שיש בו מהנקודה הפנימית, בחינת לא מאסתים לחלותם, הרי הנקודה ההיא תבוא לידי התגלות דווקא מתוך הייאוש מהעולם הזה, ותאיר בו יותר ויותר עד שיבוא לתשובה שלמה ויגאל לשמחת עולם. תראו איך הוא כותב את זה יפה. הרי שהחורבן והגלות והגאולה, הפורענות והנחמה, התשובה, הסליחה והשמחה, כולם מאוחדים בתוכנם. הכל עניין אחד ממש. גם בחורבן תמון גרעין התשובה והגאולה, ובידינו כל אחד כשלעצמו כאיש הפרטי ככל הציבור, להצמיחו ולהפריחו שיעשה פרי. דבר מדהים בעיניי. מה בעצם אומר לנו פה הרב דסלר? אם אתם רוצים להתייאש, תתייאשו מעצמכם, מהאגו שלכם, מהתפיסה שלכם בעולם החומר. כן? שזה משהו מדהים. כאילו, הייאוש מגיע במקום של, אוקיי, אתם רואים שתתייאשו מהגאווה הזאת, שחררו אותה, תפנו אותה. ולכן גם כשאני מגיעה לראש השנה ממקום של, מנקודת המרכז בעולם שלך כרגע. כשאני עכשיו בוחנת כל סיטואציה האנושית שאני עוברת, היום עברתי איזשהו משהו שהיה לי לא נעים. כן, זה קצת הכיס אותי גם. עליתי לגג, ישבתי, ואמרתי לעצמי, מי נקודת המרכז שלך עכשיו בעולם? הקדוש ברוך הוא נקודת המרכז שלך בעולם, או את נקודת המרכז שלך בעולם? אז ישר אמרתי לעצמי בכנות, לא, אני עכשיו מרכז העולם. עשו לי, פגעו בי, לקחו לי, אני. אז אמרתי לעצמי, טוב, אז את מבינה שכאילו כל הסבל שלך כרגע זה בגלל שאת נקודת מרכז העולם? כי זה ברגע אחד, כשבאתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני מוציאה את עצמי, אני לא מרכז העולם, אני מכניסה אותו, הוא מרכז העולם, אני ממליכה אותו, אוקיי, מה אתה רוצה עכשיו באמת שיקרה? מה שקורה זה מה שאתה רוצה שיקרה. אופ, באותו רגע הסבל שלי נעלם. כאילו, פתאום קלטתי שאני גם ממיסה על עצמי את החיים, ועושה על עצמי קשה, ועושה על עצמי סבל, ונחס מכל סיטואציה, כי אני ממליכה את עצמי. ואם אני ממליכה את עצמי, אז הכל קשור אליי, ואז הכל זה אגו, ואינטרסים, וחומר, ואין רוחניות בכלל, ובכלל שכחתי ממנו. והרי בכלל הוא מנהיג את העולם, והוא מביא את המאורות שמגיעות אליי, אז כאילו עם כל הסיטואציה הזאת, בסופו של דבר, יש לי הזדמנות עכשיו לעשות ריסטארט לכל מערכת היחסים הזאת. עכשיו ברור לי ששנה הבאה באלול, אני אהיה במקום דומה, כן? כי יש נקודה שצריך להבין אותה. כל החזר כותבים את זה בצורה מאוד יפה. רציתי להקריא לכם את זה גם מהרב. יש תובנה שאנחנו כבני אנוש לא מסוגלים להתגבר, לא על החומר, לא על הגוף, לא על התאבות, לא על יצר הרע, על כלום. לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו כל יום, כן, אנחנו אין, אנחנו לא. כל ההתעוררות לתשובה שלי זה גם כן רק סייעתא דשמיא. רק סייעתא דשמיא. הרב ברייטר כותב את זה בעמוד התשובה, במאמר שלו, חלוקי הנחל, הוא כותב את זה בצורה מאוד יפה, שגם כשאני מקבלת התעוררות של תשובה, ואני אומרת, היום אני אעשה תשובה, אני אקח לקבל עצמי קבלות והכל, הוא אומר, אופס, כבר נפלת, החלקת, לתוך כוחי ועוצם ידי. כי גם הרהור התשובה הזה שעובר עלייך, גם הוא ממנו יתברך. ואם הוא רוצה, הוא לוקח לך את זה בשנייה. והוא אומר את זה עוד יותר יפה, על כל התורות של רבי נחמן מברסלב, שמדבר על לימוד כף זכות. למה רבנו מדבר כל כך, רבי נחמן מדבר כל כך הרבה על לימוד כף זכות? כי בשורש של הדבר, בסופו של דבר, כל דבר שאני מתגלגלת אליו, גם חטאים שאנחנו נופלים אליהם, וצריך מאוד להיות זהירים עם איך אומרים את זה, כי הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע טוב מאוד אם באתי ממקום של הפקרות ויאללה, או ממקום שממש השתדלתי, אבל בכל זאת נפלתי. אומר רבי נחמן, גם כל התהליך הזה, זה בסייעתא דשמיא ממנו. מה מצפים אז מאיתנו? אם אנחנו חומר, כן, כחומר ביד היוצר, ואנחנו מגיעים לראש השנה, וזה יום דין ויום משפט, אז מה מצפים ממני? זה מבלבל באיזשהו אופן. אז יש דיבור מאוד יפה של רבי נחמן, שבא ואומר, כל מה שמצפים ממך, זה שתרצי. שתרצי את הקשר הזה מחדש. שתרצי להמליך אותו על הגוף שלך, על האיברים שלך. ואני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה מהרב איתמר שוורץ, שהוא נותן פה הסבר מאוד יפה. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני מוצאת הסבר על התבודדות, על איך עושים את זה בשפה פשוטה. ואני אקריא לכם כמה משפטים מפה. אז טוב, הוא מדבר פה על כל הנושא של תשובה, כן? והוא מדבר על זה שחטא זה משהו שאני צריך להרגיש בושה, ואני צריך להרגיש שאני צריך לחזור בתשובה, אבל הוא אומר את האמת פה, הוא אומר כמה מאיתנו באמת מרגישים את הבושה הזאת, או יש באמת, כאילו, מחיצות שנהיו בינינו. ואז הוא בא ואומר, איך מתחילים את העבודה? תראו זה איפה הוא כותב את זה פה. רוב האנשים אשר קראו את דברנו אלה עד עתה, יחושו שדלת המדרגות האלה כמעט כולן, ואולי כולן ממש רחוקות מהם מאוד. הם לא חשים אף אחת מהמדרגות האלה. הוא דיבר פה על מדרגות של להרגיש שכשהוא עושה חטא, כשיהודי חוטא, אז הוא צריך להרגיש שהקשר שלו, קשרי האהבה שלו עם אביו שבשמיים, נחלשים. הוא אמור להתבייש ולהסתכל מפניו של הקדוש ברוך הוא, כן? הוא צריך להרגיש שפלות פנימית עצמית, איך הוא יעז לזלזל בקדוש ברוך הוא ולמרות את רצונו. להצטער בצער שיש לקדוש ברוך הוא על זה שהבן שלו יתרחק ממנו. וכו וכו וכו, אנחנו מכירים את כל הלכות התשובה. אבל באמת למיטה, לא נעים לי להגיד, אני לא מרגישה את זה, כן? כאילו אני יכולה כזה בקטנה, לא מרגישה את זה. אז איך הוא אומר פה? איכן נעוץ שורש הבעיה, כן? אומר רבי יונה, כבר השיב על זה במפורש. ואיך לא יבוש מן הבורא יתברך? ואין זה כאים לפי היות השם יתברך רחוק מכליותיו. זאת אומרת שאדם לא חש בושה מהקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו רחוקים ממנו. וזה, מבחינתי זו אמת. כמה מאיתנו מרגישים את הבושה הזאת, כן? אני מרגיש בושה כי אני חטאתי. אנחנו לא מגיעים להרגש הזה, לא מרגישים את זה בכלל. אז איך עושים את זה? האם על ידי תורה וקיום מצוות בלבד? כותב פה הרב איתמר שוורץ, הרי החוש מעיד שאנחנו כבר לומדים תורה שנים רבות ומקיימים מצוות כראוי ועדיין רחוקים מאוד מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר, מה תהיה התשובה לזה? אז הוא נותן פה ג' עצות איך להגיע לנשמה. והעצה העיקרית שלו היא בעצם ההבנה שאם אני לא מרגישה אותי, אם אני הלכתי לאיבוד, אם בת המלך כבר לא נמצאת בחדרה, אם חדרי הלב שלי, אני כבר לא נמצאת שם, אני בכלל, הם נעולים ומחוסים באבן ואבק, אם אין לי שום הרגש, אז אין לי שום אפשרות להרגיש את הנשמה שלי. ואם אין לי אפשרות להרגיש את הנשמה שלי, ואני לא אני, אז אין לי בכלל אפשרות להרגיש אותו, כי הקשר היחידי שאני יכולה לעשות איתו זה דרך הנשמה שלי. אז אם הנשמה שלי הלכה לאיבוד ואני לא מרגישה את עצמי, אז אני גם לא מתגעגעת אליו ולא מרגישה אותו ולא מחפשת אותו. אז איך אני אגיע ליום הדין, לראש השנה, ואני אגיד לו, אתה המלך? בסדר, אשר מלך בטרם כל יצר נברא, תודה רבה, נשמה, אני לא ביבי ואני לא צריך שתבחרי בי, כן? כל בסדר. אני מלך, גם בלי שתבחרי בי. ההמלכה שלו היא מלכות שאנחנו זקוקים לה, אבל כדי להמליך אותו עלינו, אני חייבת להגיע להרגש הזה עם חלק הנשמה שלי. ותראו איזה יפה כותב את זה פה. איך מגיעים לזה, כן? כותב פה הרב איתמר שוורץ, שאנחנו יודעים שהוא גילה את רבי נחמן בתקופה הזאת שהוא כתב את בלבבי משכן לבנה, אבל כותב רבי נחמן מברסלב, התבודדות היא מעלה עליונה מאוד. זאת אומרת, התבודדות זה הדבר. מה זה התבודדות? זה יכולת שלי לשיחה מיני ובי, שיחה אמיתית ממני אל עצמי, אל החלק הנשמתי שלי, האותנטי שלי, ומפה להתחבר אליו. ואם אני מגיעה לראש השנה ורק ממלמלת את המחזור, קודם כל אשריכם, אשרינו שנצליח גם לעשות את זה, אבל אם אני בתוך כל הסצנה הזאת של בית הכנסת והתפילות והמחזורות והמלכויות ויום הדין וכדומה, לא יבין שאני צריכה לשים אותו במרכז העולם, אבל לנסות להמליך אותו מהחלק הנשמתי שלי, להרגיש אותו, זה לא ילך. אז תראו איך הוא נותן עצות לפה, כן? הוא אומר דבר כזה, הנשמה היא בחינתה כל דממה דקה. לעומתה הגוף זה כל רעש גדול, כן? הכוחות של הגוף והרצונות שלנו הם חזקים והם מורגשים והם מוחצנים, אבל הכוח של הנשמה עמוק הוא בפנימיותו של האדם. לכן, הוא כותב פה, כל זמן שהכוחות החיצוניים, כוחות של הגוף פועלים ורניים, אז אני לא מרגישה את הנשמה. אני רעבה, אני צמאה, אני תאבה, אני פגועה, אני רוצה כבוד, אני כל מה מרגישה את הדבר הזה, כן? אז לכן אם רוצה אדם להגיע לנשמתו עליו, להביא את עצמו למצב של כל דממה דקה, כל פנימי. הצעד הראשון לזה זה התבודדות. והוא כותב פה שנהגו רבים מגדולי הדורות, חלילה הוא לא יכתוב רבי נחמן שלא יקפצו עליו, אבל כותב פה גם רבי יונה כותב, מה יעשה אדם בזמן התבודדות? ותראו זה יפה, הוא כותב את זה, פה הוא מפרט את זה. רבנו יונה כותב לחשוב בגדולת השם. מה זה גדולת השם? תראו איך הוא פורט את זה לפרוטות. הוא אומר שאדם יישב, אני לא אקריא לכם כל מה שכתוב, אני אתאר את זה כזה, שאדם יישב, התחיל להסתכל על הדברים מסביבו. קודם כל הוא ממליץ, גם רבי נחמן ממליץ את זה, לצאת למקום רחוק בטבע, בחושך, ביער, באיזשהו מקום קצת שאני לא אחוז בתוך מעשה ידי אדם. אני יושב, אני עם המזגנים, שולט בקניונים, בנורא אחוז בתוך החומר וחיי אדם. לצאת לטבע, להתחיל להתפעל קצת מהבריאה. מתי הפעם האחרונה הסתכלנו על איזה עץ? ראינו אותו זז, ראינו את הרוח, ראינו את הפריחה שרק לפני שבוע העץ הזה היה עירום, פתאום הוא עם פריחה חדשה. מתי ראינו את זה פעם האחרונה? מתי הקשבנו לקולות? לאט לאט להשקיט את הכל. ואז הוא כותב פה בצורה יפה, איך אתה מתחיל להתבונן אחר כך, הוא אומר, בהתחלה להסתכל, וואו, מה רבו מעשיך השם. אחר כך שהוא יתבונן ויחשוב לעצמו שאני רק רואה חלק קטן מן העולם. וואו, העולם הוא הרבה הרבה יותר גדול. יש גלקסיות, יש... להתחיל לחשוב על זה ממש, להתחיל לאמן את עצמי בדמיון מודרך, ולהגיד לעצמי, וואו, להתחיל לראות את זה. לאחר מכן הוא יתבונן שכל קטנותו היא מצד הגוף. כן? פתאום לראות את עצמי, אתם מכירים את זה, הייתי, שבוע שעבר נסעתי עם רוני, קיבלתי איזה קריז של 6 בערב, לא יכולתי כבר מתל אביב והמסגנים והעיר, אני רוצה לצאת, לאן? אני צריך למדבר. וואלה, אמר לי, יאללה, את רוצה? עכשיו שאני אגיד לו לא סתם, סתם, אמרתי לו, יאללה, אני רוצה, הורדנו אוהל, נסענו, ישנו במדבר במצפה רמון שם בבקעה, בחניון גבס, משהו כזה. היה ירח מלא, נכון, והיה מלא כוכבים, והיה שועל שהסתובב מסביב לאוהל שלנו, כן, זכר לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה. המגיל הזה הקליט אותי, נכנסת להיסטריה ושלח את זה לכל המשפחתי, לילדים שלי. אלא, יש לנו פה, השועל, הוא מסתכל אליי, תעשי פנס, תעשי פנס. כי כל ההיסטריה, כל הקוליות שלי, החריב לי אותה בשנייה, את כל האגו שתפסתי שאני כזה קולית, וזה, הילדים נקראו מצחוק עליי. אבל היה שם שועל, הוא הסתובב מסביבנו. אבל שאתה יושב שם, ואתה רואה את כל הדבר הגדול הזה, אתם מכירות את זה שהמון פעמים שטסים מהארץ והמטוס ממריא, ואתה רואה את הכל נהיה קטן, 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 ואתה פתאום מסתכל, ואתה פתאום מרגיש את הקטנות שלך, אתה אומר, וואי, כאילו, איזה שטויות, על מה התעסקתי, כל הבעיות פתאום מתגמדות, הכל נראה קטן, 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 ופתאום אתה מרגיש מול כל העולם הענק הזה, איך אתה, אבל אז תראו איזה יפה הוא כותב פה. אתה מרגיש את הקטנות של הגוף שלך, כן? אבל תתבונן שיש בך נשמה אלוקית. וואו, והיא חלק אלוקה ממעל. והיא לא קטנה בכלל. ואז הוא אומר, מפה תרגיש רצונך להידבק בנשמה, כדי לצאת מהקטנות הזאת של הגוף, ולהידבק באינסוף ברוך הוא. תראו, זה מהלך יפה הוא עושה פה. כאילו, איך אני משילה את הגוף, את החומר, ואת החומריות, ואת העולם הזה? איך אמר משרב דסלר אומר, תתייאשו, תתייאשו כבר מהעולם הזה, תתייאשו. אין כלום פה, יש רק רוחניות. תיאשו כבר, כן? אז תראו איך הוא עושה לנו פה תהליך יפה של התבודדות, של גדלות השם, חיבור לאין סוף. וואו, פתאום אני מרגיש קטן בתוך הגוף שלי, ואז פתאום אני מתחיל להרגיש את הנשמה שלי, שהיא אין סופית. ואיזה יכולת יש לי לפרוץ מהמגבלות האלה של הגוף. ואז הוא אומר, הנקודה הנוספת זה להתבונן שהקדוש ברוך הוא רואה את מעשיו, כן? להרגיש אותו שהוא מתבונן בנו, שאכפת לו ממני. והוא כותב פה, כל זמן שאדם לא הגיע לנשמתו, לא יוכל להגיע לתשובה שלמה. רק כאשר אדם מרגיש את נשמתו בכוחו לחוש קרבת השם. ואז, כאשר הוא חש את הקרבה, יפריע לו החטא. ואז הוא ירגיש שזה מרחיק אותו מבורא עולם. ואז יתעוררו בו תחושות של בושה וצער השכינה שהם רגשות טבעיים של הנשמה. ההרגשה הזאת של קרבת הבורא היא לא רק יחס לחטא, אלא היא צריכה להיות הרגשה שמקיפה את כל מערכות חייו של האדם, בכל מעשה שהוא עושה, עליו להרגיש חן. לא כי אני רק מפחד מהמשפט, אלא לחזור לאותו קשר ראשוני של אהבה. ואותי מאוד חיזק העניין הזה של המעשייה הזאת שקראנו, שהיה אוהבה מחבבה מאוד, והיה מחפשה, והיה בצער, והיה מחפשה אנה ואנה. ההבנה הזאת היא שהוא גם מחפש אותי ומתגעגע אליי. כי בטבעיות שלנו, כשקשה לנו בחיים, אנחנו עושות איתו ברוגז, אנחנו מאשימות אותו. אומרים, הוא עשה ועושה את כל המעשים, נכון? כשמישהו מבאס אותי, כשמישהו עושה לי רע, יעיז מישהו לעשות לי רע, אני ישר מוחקת אותו, אין, לא מדברת איתך יותר. מה קורה כשאני מרגישה את זה איתו? האם אני מסוגלת לשבת ולהפנים שהוא מתגעגע אליי, שהוא לטובתי, שכל החיים האלה זה בחירה וניסיון, שמכל צמצום תהיה הרחבה, שאני נמצאת פה באיזשהו מקום של מערכת אימונים, שיש רק רוחניות? עד שאני לא אלמד את עצמי להאמין שהוא לטובתי, ששוב פעם אנחנו חוזרות לאדם וחווה, זו שריטה מגן עדן, הנחש לוחש לי כל היום באוזן, אף כי אמר לך אלוקים, הוא לא באמת לטובתך. הוא מתחרש שלך, תיזהרי בך, הוא מחכה לך בסיבוב, הוא דופק אותך. עכשיו טוב לך, חכי חכי. עד שאני לא אכבה את הלחישות של הנחש האלה בראש, עד שאני לא אבין שהקשר הראשוני שאני צריכה לחזור אליו, זה לא רק בית משפט דין ודיין, אלא הערה רוחנית שהייתה לפני החטא של חיבור, של אהבה, של קשר, של געגוע, עד שאני לא אחפש את החלק הנשמתי שלי וינסה לאט לאט להחליש את כוחות הגוף, ראש השנה שלי לא יחזיק מעמד חזק כמו שיחזיק מעמד אם אני אתקן את קשר האהבה בינינו. כי על כל פשעים תכסה אהבה. כשאני באמת אוהבת מישהו ומרגישה אהובה, אז יש לי צער ובושה ממשהו לא טוב שהוא ציפה ממני ולא עשיתי. זו הדרך שאני מקווה להיכנס את לראש השנה, אז שיתפתי אתכם בהרהורי התשובה מליבי, שנזכה.